שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של שטראוס גרופ. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. הוראות לקבלת זכות הדיבור נתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, ענקישו כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שלישי, ה-24 בנובמבר 2015. נמצאים איתנו היום גדי לסין, נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ, שחר פלורנס, סמנכ"ל הכספים, ציון בלס, מנכ"ל שטראוס ישראל, וטליה ססלר, מנהלת קשרי משקיעים. לפני שאני מעבירה את השיחה לגדי לסין, נשיא ומנכ"ל שטראוס גרופ, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ו/או התוצאות שיוזכרו בשיחה זו הינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. זכות הדיבור מועברת כעת למר לסין. מר לסין, בבקשה.
תודה רבה, בצהריים טובים לכולם. תודה כמובן על ההשתתפות. אני אתחיל במספר מילים כלליות, נעביר אחרי זה במהירות לשחר שיציג בפירוט יותר, וכהרגלנו נשאיר מספיק זמן לשאלות שלכם. אז קודם כל, כשמסתכלים על השורה התחתונה של שטראוס, וראיתם במצגות אני מאמין לפניכם, אנחנו רואים ירידה של 15% ברווח הטיפולי רבעון מול רבעון של סך הקבוצה, ולמרות הירידה של ה-15% אנחנו מסכמים בעינינו רבעון טוב, ואני אנסה להסביר את האמירה הזאת. כל החברות, למעט חברת הקפה שניכנס אליה עוד מעט, הראו שיפור ברווח שלהן ברבעון הנוכחי. אתם מוזמנים לדלג לשקף מספר 7, ואתם רואים שהירידה מ-227 מיליון ש"ח ל-192 מיליון ש"ח ברווח התפעולי נובעת אך ורק מחברת הקפה. כל שאר המגזרים אנחנו רואים שיפור, משיפור קל בשטראוס ישראל של מיליון ש"ח נוספים, ואמשיך סברו בלה, שיפור יפה יותר, והמגזר האחר, שלהזכיר לכולנו מכיל את שטראוס מים ומקס ברנר, אבל חלק הארי זה שטראוס מים, שסיימו רבעון טוב מאוד מבחינת השורה התחתונה. כאשר אנחנו מתמקדים באזור האדום של ה-50 מיליון שקל הרעה ברווח הטיפולי של שטראוס קפה, הפרטו, החלק הארי של השינוי, מושפע משתי מדינות, אחת הכי גדולה שלנו בקפה ברזיל, והשנייה גם כן גדולה מספיק רוסיה, עם דיוולואציה מאוד משמעותית גם של הריאל הברזילאי וגם של הרובל הרוסי, מה שנותן לנו השפעה מאוד מאוד גדולה על חברת הקפה ספציפית, וכמובן בהסתכלות כוללת על קבוצת שטראוס, פוגעת בתוצאות שלנו בהשוואה שנה מול שנה. מספר מילים מבחינת החברות, שטראוס ישראל נמצאת בשנה זאת בתחרות לא פשוטה מול המתחרים מהארץ, יבוא, רגולציה, פרייבט לייבל, ופה אני מעריך שאנחנו לא מחדשים יותר מדי, אבל בתוך הסיטואציה הזאת מאמצים מאוד גדולים של הנהלת ישראל בהובלה של ציון בלס, גם בחדשנות, גם בהתייעלות וניהול חכם ורלוונטי של העסק, כאשר אנחנו רואים שהאסטרטגיה היא מיושמת הלכה למעשה, הורדת מחירים, אשר אנחנו רואים אותה בטופ ליין, ואני מנטרל לשנייה את החלק החשבונאי או הטכני חשבונאי של חוק המזון, אבל במהות הורדת מחירים שנה מול שנה, ובעזרת כל המאמצים המרוכזים ויישום האסטרטגיה, שיפור קל ברווח ועלייה מ-85 מיליון ל-86 מיליון בשטראוס ישראל. בשקף הבא, שקף מספר 6, אנחנו יכולים להגיד כמה מילים על סברה או בלה. אז פה אנחנו מסיימים, ואתם רואים את זה מול העיניים שלכם, רבעון טוב מאוד. למעשה סברה אחרי רבעון 2, שבו התרחש הריקול הידוע, אנחנו חוזרים לתוצאות טובות מאוד, גם במרקט של 160%, גם בגידול הדו ספרתי בטופ ליין וגם בבוטום ליין, עם רווח תפעולי של מעל 16%. חשוב לציין שזה המקום היחידי בפורטפוליו שלנו, ששערי החליפין עזרו לנו וסייעו לנו, ואנחנו רואים שבשקלים הגידול הוא כ-20%, וכמחציתו ממנו כתוצאה מהטבה בשערי החליפין של השקל מול הדולר. כשאנחנו מסתכלים על המגזר האחר, אמרתי את זה קודם, בעיקר שטראוס מים, סיימנו תהליך של גם ראורגניזציה בהובלה של רונן זוהר, המנכ״ל החדש, שהגיע וחזר מניהול של סברה עובדה ונכנס לתפקידו כמנכ״ל שטראוס מים, המשך הראורגניזציה, החוזה החדש ולמעשה המודל העסקי החדש שחתמנו עליו וסיכמנו אותו עם השותפים שלנו בסין, חברת הייר. כל המהלכים האלה ביחד, כולל תוצאות טובות של שטראוס מים ישראל דרך עמותה תמי 4, הובילו במגזר האחר את השיפור של 10 מיליון שקל ברווח התפעולי, ושם התוצאות שאנחנו מאוד שבעי רצון כשאנחנו מסתכלים על המגזר האחר, אבל לא פעמים דגש יותר ספציפי לשטראוס מים. אמירה אחרונה לפני שאני מעביר את הדיבור, רשות הדיבור לשחר, אתמול דירקטוריון הקבוצה אישר דיבידנד של 100 מיליון שח כשקל אחד בקירוב למניה, וזה אחרי שבשנה שעברה אנחנו לא חילקנו דיבידנד בשנת 2014 כתוצאה מהשקעות מאוד מאוד גדולות במרכז הלוגיסטי בשוהם, והשקעה לא פחות קטנה, יותר קטנה, אך גם משמעותית בווירג'יניה בהכפלת מפעל החומוס ולמעשה הכפלת הקפסיטי בארצות הברית. והשנה הזאת אחרי כל הבדיקות והתוצאות העסקיות, הבורד אישר את המלצת ההנהלה בחלוקת הדיבידנד הנוכחי. שחר, בבקשה.
תודה גדי ותודה לכל מי שמשתתף איתנו בשיחה. אז באמת כשמסתכלים על הקבוצה וכדי לנסות להבין את התוצאות, צריך לחזור ולהסתכל על שקף 7 במצגת, שמראה בעצם שכל היחידות העסקיות שלנו למעט הקפה השתפרו, אבל כתוצאה מגודל ההשפעה של הקפה והעובדה שהקפה בסופו של דבר 150% מהקבוצה, בסך הכל אנחנו מראים ירידה ברווח. כשמסתכלים לאורך השורות אנחנו רואים שהמחירות ירדו בכ-7.5%, חלקם הגדול מגיע מהקפה וגם שם מתוך זה כתוצאה מפרשי תרגום, וחלקו האחר מגיע מהמגזרים האחרים ומישראל, ותכף ניגע בזה. כמובן שהאפקט הזה של הירידה ברווח הן כתוצאה מהתרגום והן כתוצאה מהפגיעה ברווח והפסד במטבעות לוקליים בקפה, השפיע גם על כל הקבוצה ותורגם בסופו של דבר לירידה באופרייטינג פרופיט וגם ברווח הנקי. אם אנחנו מסתכלים על הקשפלואו, אנחנו רואים ירידה בקשלו שמגיעה גם כתוצאה משחיקה ברווח וגם כתוצאה מהמטבעות, אבל, וזה לא מצוין פה בשקף, אבל אתם יכולים להסתכל בדוח התזרים, שיפור משמעותי בפרי קשלו של החברה, ובסך הכל אנחנו מסיימים את הרבעון עם פחות או יותר אותם רמות חוב, גם כשמסתכלים בחברות שעוברות קונסולידציה וגם כשמסתכלים בנתוני פרופורמה שכוללים את החברות של ה-50%, וזה כתוצאה משיפור ניכר מול הרבעון שעבר בפרי קשלו. אז בשקף 13 אתם יכולים לראות את הניתוח של המחירות לפי כל אחת מהחברות. אני אעבור על זה די מהר, אחר כך אני אנסה לעבור רגע להסתכל בהסתכלות של חברה חברה, במקום סעיף סעיף, להחתי זה ייתן אפשרות להבין את התוצאות של הרבעון יותר טוב. אז אכן כשמסתכלים במטבעות מקומיים, מחירות הקפה עלו ועלו בצורה ניכרת, למעלה מ-10%, דאבל דיג'יט, שמהצד שני, כשאתם מסתכלים על העמודה הכי ימנית, אתם רואים את האפקט ההפוך של השחיקה במטבעות. רוב השחיקה הזאת מיוחסת לקפה, אולי אפילו יותר ממה שכתוב פה, בגלל שחלק מקבל את הבנפיט של סברה. סברה גם באופן אורגני וגם כמו שגדי אמר גם קודם, הפעם עם עזרה של המטבעות, אז בשקלים הגידול הוא אפילו יותר גדול מאשר במטבעות, ועוד השפעה קטנה של רכישות שעשינו בעיקר אמיגו ברומניה, זה מותג קפה נמס שהביא אותנו להיות חברת הקפה מספר אחת ברומניה, כשמסתכלים על כלל השוק, גם R&G וגם אינסטנט. מאידך, הגרין קופי סיילס, שלמרות שקטנו פה, הרווח שלהם גדל ויגדל עוד יותר גם ברבעון הרביעי, בגלל אותם השפעות ששוחקות לנו את סך הרווח בברזיל, זה בעיקר המטבע, המחירות של הגרין קופי הן מחירות יצוא מברזיל. יש את האפקט הטכני של הקיזוז בין שורת המרקטינג לשורת המחירות בגלל חוק המזון. הוצאות שהיו נרשמות בעבר בשורת המרקטינג מקוזזות היום מהשורה של הסיילס, אני חושב שדיברנו על זה כמה פעמים בפגישות הקודמות. והירידה בשטראוס ישראל, שכמו שגדי אמר קודם, למרות הירידה, שטראוס ישראל מצליחה לשמור ולשפר את הרווח התפעולי כתוצאה מהרבה צעדי התייעלות ואופטימיזציה של מיקס המוצרים שנמכרים, ותכף נדבר על הסיבות לירידה שכללו גם הפחתות מחיר לצרכן, חלקו בגלל מוצרים שנכנסו לפיקוח וחלקם בגין הפחתות שאנחנו עשינו, כמו שאמרתי, כל זה תוך כדי שמירה ועלייה ברווח. ובשקף הבא, בשקף 14, רואים את אותם תוצאות של המחירות, גם בניקוי המטבעות, כמו שאתם רואים, כ-10% גידול בקפה ללא הרכישות, וקצת למעלה מ-10% אם אנחנו מסתכלים כולל הרכישות. כשמסתכלים בראייה קצת יותר ארוכה על הרבעונים, אנחנו רואים את הירידה מול 2014, שאין ספק שבהקשר של המחירות הייתה שנת שיא, כשהאפקט של התרגום הוא למעלה מכל ההפרש, זאת אומרת רוב או כל הירידה ואפילו יותר מגיעה מהמטבעות, ולכן הגידול בנטרול המטבעות של כ-3.2%. כשאנחנו נעבור לגרוס פרופיט בעמוד 17, אז אין ספק שהירידה הזאת במחירות, שוב פעם בעיקר בקפה, בתוספת ההתחזקות של הדולר שמשפיעה על מחירי חומרי גלם במטבעות מקומיים, שחקו את הרווח ושחקו את הרווחיות בחברות הקפה. שוב פעם, ברזיל עם הגודל שלה משפיעה, וכן, החקלאים בברזיל, למרות שכל הטרייד נעשה בריאי, יש להם את האפשרות למכור היום לייצוא קפה במחירים דומים דולרית, אבל גבוהים בהרבה ריאלית, לא ריאלית, אלא ריאלית במטבע הברזילאי, מה שמוביל לירידת מחירי הקפה בעולם. אתם יכולים לראות את זה בשקף 25, וכמו שאתם מכירים את זה, בדרך כלל ירידת מחירי קפה בדולרים משפרים את מצבנו going forward. נכון שאנחנו תמיד מגודרים רבעון או שניים, אבל הנושא הזה של ירידת מחירי הקפה מן הסתם ישפיע עלינו ברבעונים הקרובים וישפיע עלינו לטובה. כשמסתכלים על שטראוס ישראל, כמו שאמרתי, השינוי הזה גם בעקבות חוק המזון והשחיקה של המחירות משפיעה על הרווח הגולמי. תזכרו, חוק המזון לא משפיע על הרווח היביט, ויש פה ירידה שקוזזה גם כתוצאה מירידה חלקית של חלק מחומרי הגלם, בעיקר חלב, מצד שני עלייה בחומרי גלם כמו קקאו. כאן המיקס של ההשפעות הוא שונה מיחידה ליחידה, ואתם יכולים לראות את זה ביתר פירוט בפירוט תתי מגזרים שלנו בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים. בסך הכל הרווח הגולמי ירד ביחד עם הרווחיות. שוב פעם אני אומר, עיקר ההשפעה מגיעה מהקפה, והדבר הזה הוא נכון גם לתשעה חודשים, כמו שאתם רואים בשקף 19. סליחה. כשאנחנו מסתכלים על ה-EBIT בשקף 20, כאן בעצם אתם רואים, ואני מפנה אתכם לחלק התחתון של הגרף, בסך הכל ירידה של 35 מיליון שקלים ב-EBIT, 50 מיליון שקלים מגיעים מהקפה, ושאר היחידות הרווח שלהם השתפר, הן בישראל, הן בסברה, ואין במגזר האחר שכולל את המים ואת מקס ברנר, בעיקר את המים, וכתוצאה מצעדי התייעלות מאוד נרחבים שעשינו ושינוי המבנה שלנו בפעילות בסין, הצלחנו לשפר באופן ניכר את הרווח. יש לזה השפעה גם בצד, שכחתי רק לציין, בצד של המחירות, יש לזה קצת השפעה שלילית, כי תזכרו שאנחנו לא מאחדים עכשיו את ה... מחירות בסין, ברגע שירדנו ל-34%, ובעצם בשורת המחירות ירדו המחירות של ה-JV שלנו בסין. גם בישראל, כמו שאתם מבינים, כדי להעלות את הרווח, ה-EBIT, למרות הירידה בגרוס, אז מן הסתם, כן, חלק שוב פעם חוזר דרך המרקטינג בגלל חוק המזון, או צורת ההצגה של ההוצאות בעקבות חוק המזון, אבל חלק נכבד, אנחנו מדברים על זה בכמה רבעונים האחרונים, כתוצאה מצעדי התייעלות אינטנסיביים, הן ברמת אתרי ייצור, הן בצד של הלוגיסטיקה, והן בפעילויות המטה, ובסך הכל אנחנו מצליחים לשמור את הרווח והרווחיות, למרות הירידה במחירות. וכשמסתכלים בתמונה הכוללת בעמודים 21 ובעמוד 22, אתם רואים תמונה דומה גם ברבעון השלישי וגם בתשעת החודשים, ובסך הכל אנחנו בירידה באיביט וגם ברבעון וגם בשלושה רבעונים, שכמו שאמרתי וכמו שרואים בשקפים הקודמים, מגיעה כולה מהקפה. אם אנחנו מסתכלים ברמת היחידות, אז אתם רואים שבסברה, אני יכול להגיד, שמנו את השפעת הריקול מהרבעון הקודם מאחורינו, עשינו השקעות מסיביות בשיווק בסברה כדי להתגבר על הריקול. אם אתם זוכרים, גם נתח השוק שלנו ירד, ומכיוון שאנחנו פחות או יותר השוק בתחום מחירות החומוס בארצות הברית, אז כשאנחנו יורדים גם כל השוק ירד. אני שמח להגיד שחזרנו לנתח שוק של 62%. כמו שאתם רואים, מחירות ברמה קרובה לרבעון שעבר, אפילו טיפה יותר גבוהה. זה כמו שאמרתי, עלה ברבעון של הוצאות שיווק מסיביות, אבל למרות זאת הצלחנו לשפר את הרווח. חלק מהכסף קיבלנו גם בחזרה מהביטוח כדי לפצות לנו על ההוצאות האלה ועל הפסדים שנגרמו לנו, ולכן אנחנו יכולים להגיד שאנחנו back to normal בסברה ובאובלה, וממשיכים לצמוח. גם הפעילויות מחוץ לארצות הברית ממשיכות לגדול. אם אנחנו מסתכלים, מכיוון שהרחבנו את הדיבור קודם על הקפה ועל ברזיל, אני חושב שראוי להסתכל על ברזיל גם במטבע מקומי. המשך הגידול, אמנם גידול יותר קטן מאשר שהיינו רגילים לו ברמת המחירות. פגיעה ברווח הגולמי, כי כמו שאמרתי, העלייה במחירי חומרי גלם במטבע המקומי בברזיל מורגשת, למרות שכל המסחר נעשה במטבע המקומי. מאידך, כמו שאתם רואים, שיפור ניכר בתוצאות המיזם של הסינגל פורשן של מכונות הקפה שלנו בברזיל, מגיע כמעט לברייק איבן עם מחירות מאוד מאוד יפות של הסינגל פורשן, שצמצמו גם את הפגיעה ברווח של הרוסטנגאונד ושל פעילויות הקפה. בסך הכל ירידה במטבע מקומי, שכמובן שמתרגמים את זה לשקלים, הירידה היא יותר גדולה. אז גם בברזיל יש לנו פעילויות שהן יותר מעודדות, כמו הסינגל פורשן, כמו ייצוא הקפה, ומאידך פגיעה ברמת הרווחיות של מכירות הקפה הרגיל, אני אקרא לזה, או הרוסטם גאון. אנחנו מצרפים לכם כמובן גם את פירוט ה-EBITDA לכל מי שירצה לעשות מודלים של DCF. כשאנחנו מגיעים לרווח הנקי, אנחנו רואים ירידה שחלקה הגדול נובע מזה ש... מהפגיעה באיביט, והחלקה האחר נובע מזה שברבעון המקביל שעבר, אם אתם זוכרים, היה לנו הכנסות מימון גדולות יחסית מהדג' שמן הסתם לא חזרו גם ברבעון הזה, כי גם אני יכול להגיד לטובה, המטבעות סך הכל התייצבו, אומנם ברמה גבוהה, אפשר לראות את זה לגבי הרובל שהתייצב באזור שבין ה-60 ל-65, הריאל עדיין בירידה, אבל יחסית התייצב ברמות ה-4 שקלים, תזכרו ששם אנחנו עושים פחות פעילויות הדג' בגלל שרוב הפעילות היא פעילות מקומית ונסמכת על פעילות ב-RI, אז החלק השני שהשפיע זה ההכנסות, מימון גדולות שהיו לנו ברבעונים שעברו. זה לגבי הרווח הנקי, והדבר הזה הוא נכון גם ברבעון שלישי וגם בתשעת החודשים. אז עד כאן הסקירה שלנו, של הרבעון השלישי ושל תשעת החודשים, ואנחנו יותר מנשמח לענות על שאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. השאלה הראשונה מיוסי אריאס מהמיתים.
היי, שלום גדי, שלום שחר, ציון, כולם. כמה שאלות, קודם כל לגבי ישראל. דיברתם על השפעה של החגים על ישראל, זאת אומרת, חתימי מחירה. זאת אומרת, אם תוכלו לומר כמה הייתה השפעה בעצם, כמה הייתה תמיכה יכולה להיות בעצם מניטרול החגים, או בעצם, כמה בעצם נראה אופסט של זה ברבעון 4.
יוסי, היי, זה גדי, תודה על השאלה, ציון, אם אתה יכול בבקשה להתייחס.
היי יוסי, אני אגיד ככה, אני לא יכול לענות לך באופן ישיר לשאלה, אני יכול לתת לך שני נתונים ומפה אתה תצטרך לעשות את הדברים. בסך הכל בניטרול חוק המזון, שטראוס ישראל עושה מינוס 3% ברבעון, מה ששחר הראה. אני יכול להגיד לך שהמשלימה של הנתון הזה, זה שברבעון הזה היו חסרים לנו קצת יותר מ-5% מימי המכירה, רבעון מול רבעון. עכשיו, מה היה קורה אם לא היה חסר וכולי, אני לא רוצה להיכנס לספקולציה הזאת, אני רק בא ואומר, התוצאות שלנו הם מינוס 3%, ימי המכירה בכל עיתוי ספטמבר, שכולנו היינו פה בחופש באופן כללי, כולנו במדינה, לא בשטראוס, הוא מינוס 5%. מפה תיקח ותעשה את המתמטיקה, שהיא לאו דווקא מתמטיקה יבשה, אבל היא נותנת רגע את הכיוון הכללי.
הבנתי, תודה. לגבי, לא רוצה לשאלה קטנה לגבי ישראל, לגבי השפעות של חוק המזון, אני מניח שמין עכשיו זה שינוי של בעיקר טכני בעיקרו. אני מניח שלא יהיו השפעות כלשהן על התזרים, אחת הוצאות נוספות שהיו קשורות בבנדי יישום, או משהו בסגנון.
לגבי, קודם כל לגבי המחירות, כן, ההשפעה היא טכנית ואיך מסווגים את הדברים. לכן ב-P&L לא היו השפעות, לא משהו מהותי. לגבי התזרים, דיברנו על זה ברבעונים הראשונים, זה השפיע ברבעון הראשון בעיקר, ולכן גם נכלל בתשעה חודשים. אני אקרא לזה את ההתחשבנות עם הקמעונאים. היה צריך לעשות, עושים עכשיו בשוטף, אי אפשר לעשות אותם בסוף שנה, או כמו שהיה נהוג בתחילת השנה העוקבת, ולכן הרבעון הראשון מבחינת תזרימית, כי אנחנו כמובן מפרישים את הנושא הזה ב-PNL, אבל תזרימית הרבעון הראשון ספג הן את, נקרא לזה את מתן הבונוסים על מחירות של השנה הקודמת, והן את, את ההתחשבנות השוטפת על הבונוסים שנעשה תוך כדי הרבעון. אז הייתה השפעה תזרימית, היא הייתה רובה ככולה ברבעון הראשון, קצת ברבעון השני, אבל לא ברבעון השלישי.
הבנתי מסוים, תודה רבה. ועוד כמה שאלות קטנות. קודם כל לגבי סברה, נראה שבאמת הייתה התאוששות שם. זאת אומרת, השאלה היא באמת, אפשר לצפות איזושהי חזרה של צמיחה דו-ספרתית, אתה עושה צמיחה דו-ספרתית בניטרול להשפעות המטבע. גם אם זה אחד, והשני, דיברתם על כך שקיבלתם כסף מהביטוח בסברה, שאלה היא כמה מזה, כמה מהשיפור ברווח התפעולי, בוודאי ביחס לרבעון הקודם, לא המקביל, היה נעוץ בסכום הזה שהתקבל.
אני אתחיל רגע מהסוף. אז קודם כל, קיבלנו חמישה, אני מדבר רגע במאה אחוז, זה $5 מיליון דולר. אבל עכשיו, שזה חלק מהפיצוי, אנחנו עדיין בדין ודברים עם חברת הביטוח, חלק מהפיצוי יגיע ברבעון הרביעי, וחלק מן הסתם ימשיך להיות נידון, אני לא, בינינו לבין חברות הביטוח, ואני לא רוצה לעשות עליו ספקולציות. אבל חלק מהפיצוי הזה הוא על אובדן הרווחים ועל הפעילויות שאנחנו היינו צריכים לעשות ברבעון הזה, כולל השיווק, כולל פעילות שעשינו באתר הייצור, למרות שאני מזכיר לכם, לא נמצא זיהום, לא במפעל, לא במסעיות, לא בשום אריזה אחרת על המדף, למעט האחת ליחידה שנבדקה על ידי הרשויות בארצות הברית. אז זה כמו שציון אמר קודם על על הימי מחירה, זה what if, זה קשה להגיד, כי חלקו זה פיצוי על הוצאות שאנחנו צריכים לעשות. אני חושב שההשפעה בסך הכל היא זניחה, ואם אתה שואל אם יש משהו חריג ברבעון וברבעונים הבאים שהוא לא צפוי, אז אני אענה לא. סך הכל הרווחיות ברבעון הזה היא ברמת הנורמל, ואנחנו לא צופים שינויים. אני רק אתקן עוד הרה שציון אמר לי קודם, כי אמר לך קודם שאין השפעה בתזרים בגלל חוק המזון ברבעון השלישי. יש באופן שוטף, כי ברבעון השלישי, בניגוד לרבעון השלישי שנה שעברה, שבו לא שולמו בונוסים לרשתות ושולמו בסוף שנה, סוף השנה, אז ברבעון השלישי זה משולם בשוטף. מה שהתכוונתי שהוא לא סוחב על גבו את התחשבנות העבר, אבל כן, כשמסתכלים רבעון על רבעון, יש לזה השפעה. אבל נדמה לי שלא עניתי לך על החלק הראשון של השאלה, אם אתה יכול לחזור עליה.
לגבי המחירות בסברה, זאת אומרת, המחירות התאוששו, סך הכל, אם רבעון קודם היה ירידה במחירות, עכשיו היה ירידה, עלייה של 9% במטבע המקומי, אם בעצם אפשר לצפות להמשך צמיחה כזאת, היא אפילו קצת יותר גבוהה, כמו שהיה פעם בעבר, שהייתה דו-ספרתית.
אז יוסי, פה אני אתייחס לנקודה הזאת. אני חושב שכהשלמה למה ששחר ענה בנושא של המרקטינג סלש ביטוח, החלק המהותי ביותר מבחינתנו זה המרקט שייר, ולראות שחזרנו מבחינת הכמויות והמחירות למה שהיינו לפני הריקול, וכמו שאנחנו רואים ברבעון הזה, חזרנו גם למעל 60% נתח שוק, וגם לפלטפורמת מחירות שהתרומה לא השתנתה, זאת אומרת, בוא נגיד, המאמץ השיווקי הניכר, ומהכיוון השני, מימון של הביטוח, הם נמצאים מתחת הגולמי מן הסתם, ולכן משורת המחירות והגולמי, אנחנו רואים ומעריכים שחזרנו לעסקים כרגיל, אבל בואו נראה איך אנחנו מתקדמים קדימה בהמשך השנה. כרגע כל הסימנים מראים שהצרכן נושא הריקול כבר נמצא מאחוריו.
הבנתי, אוקיי. שאלה אחרונה, לגבי השיפור במגזר האחר, יש שם שיפור די יפה, יחסי למגזר, האם זה נובע בעצם שיפור יותר בתמי 4, בפרגולים בישראל לתוך העניין, או צמצום של ההשפדים, או מה שזה לא יהיה בסין?
אז התשובה היא גם וגם. השנה הזאת היא גם טובה לשטראוס מים ישראל דרך מותג תמי 4, וגם כפי ששחר ציין קודם, ברא-אורגניזציה או בעצם בחוזה החדש שחתנו עם השותפים שלנו בסין, כולל עוד לא מעט מהלכי רא-אורגניזציה בכל חברת המים, הם למעשה הפרטו של השיפור במגזר האחר, ואתה צודק, השיפור שם הוא מאוד משמעותי. אפילו למרות קוטנו של המגזר האחר, שיפור של 10 מיליון שקל בשורת הרווח התפעולי, גם ברמת הקבוצה, זה שיפור, זה משפיע אפילו על תוצאות הקבוצה, מעבר למאות אחוזים שיפור במגזר האחר.
אוקיי, תודה רבה.
תודה, יוסי.
השאלה הבאה ממיכל אלשיך מאקסלנס.
טוב, אז שלום לכולם. דבר ראשון, רציתי לשאול לגבי הפעילות בישראל, בכל הנוגע למגה, אמנם כבר ראינו הפרשות ברבעונים האחרונים, ואנחנו יודעים שאתם מבוטחים באופן חלקי, אבל כן רציתי לשאול איך זה משפיע כשאנחנו מתייחסים להתחזקות כוח הקנייה של שופרסל. האם אנחנו צפויים לראות שחיקה ברווחיות של ישראל בעקבות המצב הזה?
טוב, קודם כל, אני מיכל, זה ציון. שני דברים, קודם כל לגבי הסוגיה של ההפרשות וניהול הסיכונים וכו', אז כמו שאמרנו, מיצינו את זה ברבעון שעבר, ועכשיו יש לנו רק גם לפעול וגם להתפלל שהרשת לא תיפול, ולאו דווקא מהיבטים עסקיים, הרבה יותר מהיבטים מוסריים. ואנחנו גם מאמינים שזה מה שיקרה. לצד הדבר הזה, אני חושב שהכוח של שופרסל הוא מספיק גדול, והיכולת שלהם אל מולנו, שגם אנחנו גדולים למדי, הוא כרגע נמצא, ובסך הכל השיווי משקל שאנחנו נמצאים איתו היום ברשת, גם אם חלילה יקרה הרע מכל ברשת במגה, אנחנו לא צופים שמשהו בשיווי המשקל בינינו ובין שופרסל ישתנה.
אבל בכל זאת שופרסל, לפחות זה נראה ככה שעכשיו שמגה נשחקת, יש איזושהי התחזקות, שופרסל הופכת לרשת, היא תמיד הייתה הכי גדולה, אבל עכשיו היא הכי גדולה לעומת קטנות אחרות, אז בכל זאת יש פה התחזקות של שופרסל. אז בכל זאת, ועדיין אתם לא רואים, עדיין אתם לא רואים מבחינתם כוח, מיקוח יותר גבוה?
אני אומר עוד פעם, מכיוון שלא מדובר על רשת קטנה או בינונית שפתאום הפכה להיות גדולה, שופרסל הייתה ונשארה, וגם מן הסתם תישאר באופק הנראה לעין, גדולה, משמעותית וחזקה, ולכן נקודת השיווי משקל שהגענו איתם, היא נקודת שיווי משקל, גם אם הם יגדלו עוד טיפה, זה לא אמור להזיז את הנקודה הזאת.
אוקיי. השאלה בנוגע לברזיל, אנחנו כן רואים שם המשך צמיחה עם בנטרול של כל הקפה הירוק וכולי, אנחנו כן רואים שם המשך צמיחה יחסית יפה, וראיתי שכתבתם שזה על העלות מחיר. השאלה כמה אפשר עוד להעלות שם מחירים, בייחוד לאור המצב המקרו-כלכלי הבעייתי שם?
אוקיי, אז קודם כל, מיכל זגדי, אנחנו מעלים מחירים כשנאלצים, זאת אומרת, ובטח שיש מצב כלכלי ומיתון או כניסה למיתון, ויש כל מיני הגדרות לסיטואציה כרגע של הכלכלה הברזילאית, המוטיבציה הראשונית שלנו היא כמובן לא העלאת מחירים, ואנחנו עושים את זה כשאנחנו נאלצים. לגופו של עניין, אני מקווה שלא נצטרך לעשות העלאות מחירים משמעותיות להמשך. כרגע אנחנו פיצינו על רוב האינפלציה ורוב עליות חומרי הגלם, כמובן שזה תלוי לאן הקפה הירוק ילך, ואני מדבר אופם על הקפה הירוק בברזיל כחומר גלם, אני לשנייה מתעלם מהעסק האחר שלנו שזה ייצוא של קפה ירוק, אני לשנייה שם אותו בצד, ולכן בליבת העסק שלנו תלוי בהתנהגות של הקפה הירוק, שחר קודם הראה את הגרף, את ההתנהגות של הקפה בברזיל או הבורסה בברזיל לעומת הבורסה בניו יורק, והדוגמה ששמנו פה בשקף 25 בערביקה, אנחנו רואים את הכיוונים ואת המגמות, ואגב לאורך זמן תמיד הקווים מתחברים, רק ש ראינו די פנומנה בשנים האחרונות שהיה דיליי בין הקפה הברזילאי או הבורסה הברזילאית לעומת הבורסה בניו יורק, אבל אם אני מסכם את הכל ביחד, אנחנו לא ססים, ובטח לא בתקופות של מיתון, בשום מדינה בעולם לעלות מחירים. אם צריך, בגלל חומרי גלם, אנחנו עושים את התיקונים הנדרשים. אבל מה שהכי הכי חשוב, וזה לא נאמר מספיק באופן משמעותי על ידינו עד עכשיו, אנחנו בברזיל כבר נושקים את ה-23% מרקט שייר, מספר 2 אחרינו, חברת JDE, עם כ-16-17%, ולמעשה יש פה לאט לאט יצירת פער ויתרון מבחינת מובילות השוק, שעבורנו לא במקום של האגו, אלא במקום של הניהול העסקי, מאוד מאוד משמעותי. וגם להזכיר לכולם, אנחנו בתקופה הזאת באחת מההשקעות הגדולות ביותר בקבוצה, ובטח בברזיל בפרט, של מכונות הסינגל פורשן שלנו תחת המותג טרס, ואנחנו גם מדברים על מאות אלפי מכונות שמכרנו בשנתיים האחרונות, נכנסנו רק לפני שנתיים, בנובמבר לפני שנתיים, וכשלוקחים את כל המכלול הזה ביחד, אנחנו מאוד שבעי רצון מהכיוון שהעסק שלנו בברזיל הולך. יחד עם זאת, כן, אנחנו סופגים, וכבר דיברנו על זה רבות, את כל נושא שערי החליפין, שכרגע הם עם רוח נגדית.
גדי, אז אם תוכל קצת באמת להרחיב בנוגע לגידול בנתח השוק, קצת לתת צבע, האם זה בגלל שנכנסתם לערים נוספות, או בגלל שהמוצרים שלכם הם ממוצבים במקום שיותר נוח למיתון, או בגלל פעילויות החדשות שרכשתם שם. כלומר, ממה זה נובע הגידול בנתח השוק?
אז קודם כל, הגידול של כ-8% ברבעון הזה, ועוד פעם בניטרול, קפה ירוק וכו', בשערים לוקליים, הוא רובו ככולו אורגני. הייתה לנו רכישה קטנטונת לא מזמן, אבל היא באמת מאוד מזערית. והסיבות לכך היא לקיחת נתחי שוק. לשאלה שלך, האם זה כניסה למקומות נוספים, אז התשובה היא לא. אנחנו כבר בפועל, כבר לא מעט שנים, כ-4-5 שנים כבר נמצאים בכל המדינות, נזכור ברזיל זה חצי יבשת, אנחנו למעשה נמצאים בכל המדינות, אבל בתוכן אנחנו מחזקים את מעמדנו, בעיקר בדרום, סן פאולו, ריו דה ג'נרו, שכמו שאמרנו, אנחנו כבר נמצאים שם מספר שנים, אבל הנתח שוק שלנו שם הוא נמוך, ובו אנחנו רואים את הפוטנציאל העיקרי לצמיחה. באזור הצפוני-מזרחי של המדינה, של החצי יבשת, שם אנחנו נמצאים בנתחי שוק מעל 60%, זה בעצם ההום בייס של החברה שמשם היא גדלה ומשם היא התפתחה, ולכן הפוטנציאל קדימה כשאנחנו מסתכלים הוא בעיקר באזור הדרום, ואזור הדרום בברזיל, בניגוד לרוב המדינות בעולם, אזור הדרום הוא דווקא האזור העשיר, לעומת האזור הצפוני, שהוא הפחות עשיר בברזיל. אז הפוטנציאל שם הוא גדול, ובעיקר עם מכונות הקפה, שהמחיר לקוסט קפה דרך הקפסולות שאנחנו מוכרים, הוא כמובן משמעותית הרבה יותר יקר, ומן הסתם עם מרווח גדול יותר.
אוקיי, אז אם אפשר לעבור רגע לרוסיה, גם בתחום של פעילות הקפה, ראינו שיש שם גידול מאוד משמעותי במטבע המקומי, ורשמתם גם שוב שזה על העלות מחיר. אני מניחה שגם המתחרות שלכם נקטו שם בעלות מחיר, והמצב שם הוא לא טוב. אז כולם מעלים את המחיר, אנחנו שומעים את זה גם מיצרניות מזון אחרות. מתי זה יגרום לפגיעה בכמויות? כי הרי אנשים יש להם פחות כסף, המחירים עולים. זה כמעט נראה שזה בלתי נמנע שמתישהו הכמויות צריכות להיפגע, לאו דווקא שלכם, אלא של כולם.
אוקיי, אז מיכל, בואי נתחיל בבשורות הטובות, ואגב, גם בסיטואציה משברית, אנחנו מתחילים קודם כל בלנתח את הבשורות הטובות, ולאחר מכן את האתגרים. אז הבשורה הטובה היא שהמטבע, למרות שהוא נפתח בחצי, הוא כבר מספר חודשים יציב, הוא בין 60-65 רובל לדולר, ולכן רמת הוולטיליות של השוק הלוקלי ירדה משמעותית, ואני אומר עוד פעם, אחרי שכמובן המטבע נחתך בחצי. ובאווירה כזאת כמובן שיותר קל או פחות קשה לנהל את העסק. להזכירכם, לפני שנה אנחנו היינו מאוד מוטרדים,
כי לא ידענו לאיזה שיעורים הרובל הולך, ובתוספת אגב למצב הכלכלי, גם המצב הביטחוני שם, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הייתה באי ודאות גדולה. נכון להיום אנחנו רואים, כמו שאמרתי, יציבות בשער החליפין, זה אחד. שתיים, החברה שלנו ביצעה טרנספורמציה במבנה הארגוני שלה, בתקורות שלה, גם בעליות מחירים כמו שציין מיכל, ובנוסף לכך גם את הפורטפוליו המוצרי שלנו אנחנו שינינו והתאמנו אותו למצב החדש. אגב, הוכחה לכך, אנחנו גם עלינו בכמויות, זאת אומרת זה לא רק פיצוי כתוצאה מאינפלציה ועליית מחירים, אלא גם בכמויות. ואני חושב שבצניעות רבה אני אומר את זה, האופי והמנהיגות של הצוות הרוסי שלנו, שאנחנו חברה יחסית קטנה ברוסיה, בואו נשים את הדברים בפרופורציות, נותנת לנו גמישות ומהירות ניהולית של קבלת החלטות ביישום שלהם מעכשיו לעכשיו, מה שמהווה מבחינתנו יתרון תחרותי מול החברות ענק שמולן אנחנו מתמודדים בתחרות הלוקלית. אז רק כדי לסכם, אנחנו היום מרגישים יותר טוב, יותר בטוח בסיטואציה, המשבר לא מאחורינו, אבל את השנה הזאת, כשניקח עוד פעם בפרספקטיבה יותר ארוכה ולאו דווקא של רבעון ספציפי, אנחנו מסיימים כמובן עם רווח, ורווח בסדר, מה שנותן לנו ביטחון יותר גדול לגבי המשך הדרך.
מיכל, אני רוצה להפנות לך לעמוד 18 בדוח דירקטוריון, לקראת הסוף שלו, בפסקה אחת לפני האחרונה, את רואה שהעלינו מחירים בתשעה חודשים 45% ובשלושה חודשים כמעט ב-60%, מה שמצביע לך על המשך הגידול, זאת אומרת, אי אפשר להקפיץ את המחיר ביום אחד, אבל ככל שעובר הזמן, ואם מסתכלים going forward, אז בעצם מה שמשנה זה הרבעון האחרון, לא הממוצע של התשעה רבעונים, העלינו ב-60%, אנחנו עדיין מעלים את המחירים. תזכרו שחלק מהעלויות שלנו במטבע המקומי, חלקם הם עלויות של אנרגיה, שמן הסתם גם ברוסיה בתור יצרנית אנרגיה יורדים, כך שאנחנו לא צריכים לעשות 120% העלאה במחיר, שזה פחות או יותר הפיחות, אלא הרבה פחות כדי לשמור על אותו רווח. כמו שגדי אמר, גם בדוח דירקטוריון אנחנו מציינים שיש צמיחה כמותית ברבעון, ואנחנו מעריכים שכמו שאמרתי, כרגע היציבות במטבע תאפשר לנו לשפר את הרווחיות שלנו ואת הרווח שלנו יחסית לרבעונים הקודמים. כן, המדינה עדיין במצב לא טוב, וכן, אין ספק שהפיחות הזה פגע ביכולת של הצרכנים לקנות מוצרים שהם יבואו, והקפה שלנו, למרות שהוא מיוצר מקומית, חומר הגלם הוא מיובא ויש בזה איזושהי פגיעה, אבל אנחנו רואים שהמצב שלנו שם הולך ומשתפר יחסית לכמה רבעונים האחרונים. זה נכון שיחסית לתקופה שהרובל היה 28, יש לנו עוד כברת דרך לעשות.
אוקיי, ואיך משפיע אמברגו מבחינתכם לעומת מתחרים?
התייחסנו לזה ברבעונים הקודמים. אנחנו, האמברגו ברוסיה לא השפיע עלינו מכיוון שאנחנו מייצרים מקומי ומייבאים ממדינות שלא היוו בעיה לרוסיה, ברזיל, וייטנאם ושאר המדינות, לא מייבאים מאירופה. באוקראינה אנחנו הסטנו חלק מההספקה במקום מרוסיה ממדינות אירופאיות אחרות שאנחנו מייצרים, זאת אומרת מחברות אחרות שם, ובסך הכל לא השפיע עלינו.
ואצל אחרות, המתחרות האחרות, הם גם רובן יש להם ייצור מקומי?
חלקן, לא כולן. חלק סגרו את הפעילויות שלהם, כמו דאו אדברג שיצאו מהפעילות ברוסיה, וכמו צ'יבו שצמצמו אותה.
כן, אבל המתחרות הגדולות מייצרות לוקלי.
אוקיי, זה רק שאלה אחרונה, בנוגע להנפקה של פעילות הקפה, שאלה בלתי נמנעת. יש איזושהי התפתחות עם זה? אנחנו צפויים לראות איזה שהן חדשות בזמן הקרוב?
אם יהיו חדשות, אז זה אנחנו נשמע מ-TPG מהשותפים. כמו שהתקנו ברבעונים האחרונים, החברה מוכנה לחלוטין לשלושה תרחישים, גם להנפקה, גם לרכישת החלק של TPG על ידי צדי ג' וגם לאפשרות של קניית החלק של TPG על ידי שטראוס. הכדור נמצא במגרש של השותפים שלנו, וכמובן הם אלה שילחצו על הכפתור כשהחלופה הרלוונטית תהיה עבורם. אנחנו בשוטף, וחשוב לציין, יחד עם השותפים, בהתנהלות שוטפת, בחיזוק ותגבור הצוות הניהולי של הנהלת הקפה, וזה ברקע, שיחה בין בעלי המניות, אבל כמו שאמרתי, הטריגר נמצא אצל TPG, אני לא מרגיש, אגב, לא אצלהם, ובטח שלא אצלנו, למהירות לביצוע הטרנזקציה הזאת, זה בין בעלי המניות, מבחינת הנהלת הקפה. הנהלת הקפה, אני יכול להגיד, בשני רבעונים האחרונים, אחרי שהם סיימו את כל ההכנות שלהם להנפקה האופציונלית, הם לא מתעסקים בסוגיה הזאת, הם מתעסקים בניהול העסק השוטף.
ויש איזשהו time limit מבחינת TPG?
אנחנו לא יודעים. לא, ממה שלנו הם אומרים להם אין סטופר, זאת אומרת אין איזה תאריך שעד אז הם מחויבים לבצע את האקזיט שלהם. אז כן, הם מעוניינים באקזיט, אין להם סטופר ותאריך של דדליין, ומעבר לכך, אנחנו בכל אופן לא יודעים על מוטיבציה זו או אחרת שלהם. השאלה הקיצר צריכה להיות מופנית אליהם, לא אנחנו צד בעניין הזה מבחינת אותם הטריגר ביציאה שלהם החוצה.
תודה רבה.
תודה מיכל.
השאלה הבאה מנדב צלר מקרן ספירה.
שלום, צהריים טובים. רציתי לשאול בקשר לקיטון של 3% בישראל, אם אפשר לקבל פירוט כמה מתוך זה כמותי וכמה מתוך זה נוגע לירידת מחירים. ושאלה נוספת, בחישוב מהיר של הירידה בהוצאות תפעול בישראל, מלבד השינוי סיווג יש עוד כ-10 מיליון שקל ירידה בהוצאות תפעול. כמה מתוך זה זה הוצאות קבועות וכמה זה הוצאות משתנות?
אוקיי. אז אני ככה, אני יענה על ככה בצורה מסודרת. קודם כל את הנתון של הגידול או הקיתון הכמותי אנחנו לא נותנים ולא מפרסמים, ואגב הוא גם נתון קצת בעייתי, כי אתה קצת מערבב שם כל מיני דברים בין מכונות קפה לטפו צ'יפס, למילקי, לחומוס. ולכן כל הסוגיה הכמותית אין לה יותר מדי משמעות. מה שאני כן יכול להגיד בדבר הזה, זה שברבעון הזה היו לנו הורדות מחירים. חלקם רגולטוריות ממוצרים מפוקחים, גבינה לבנה, שמנת, שזה היה בעצם רגולציה שהתחילה בראשון ליולי ומן הסתם תופסת את כל הרבעון, ובנוסף לכך הורדות יזומות שלנו בקטגוריות כמו מילקי ומשקאות חלב. פה אני מדבר על הורדות מחירים יזומות מעבר לעוד הורדות מחיר שעשינו כתוצאה מהעמקת הפעילות המסחרית והמבצעים שלנו. ככה שאם אתה לוקח את כל מה שאני אומר, ונכון קשה לך אולי לכמת את זה כיוון שאנחנו לא מוצאים את הנתון הכמותי, אתה יכול להבין שנתח מאוד מאוד משמעותי מהירידה של 3% נוגעת לסוגיה של מחירים.
אוקיי. ובקשר להוצאות התפעול, ל-10 מיליון שקל קיטון בהוצאות התפעול, כמה מתוך זה בעצם דברים פנימיים שאתם חתכתם, וכמה זה הוצאות משתנות כמו שיווק, פרסום וכולי?
קודם כל אנחנו לא נותנים את הפירוט הזה ברמת מגזר לגבי שיווק, מחירה וכל הדברים האלה. אני יכול להגיד לך שכתפיסת עולם, בסדר? ספציפית רגע לשאלה. כתפיסת עולם, רוב רובם של ההתייעלויות שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לראות אותם פלטפורמטית, ולא משהו שהוא אחרי זה חוזר אליך, לא נעים להגיד, אבל אחרי זה חוזר אליך כבומרנג בעסק. ולכן רוב רובם של ההתייעלויות שאנחנו עושים, מכל הבעל היד, וזה ים של פעולות, הם רובם ככולם פלטפורמטיות.
אוקיי, תודה.
תודה נדב.
השאלה הבאה מאילן אביב מאנליסט.
היי, שלום לכולם. אז ככה חלק מהשאלות כבר שאלו. מה שרציתי לשאול לגבי המרלוג החדש בשואם, שתי שאלות. האם עדיין יש פה ברבעון הזה עלויות כפולות במרלוגים של שואם וצריפין? זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, לגבי הוצאות המימון של המרלוג בשואם, אז הבנתי שברבעון הזה הן כבר לא מאובנות, מכיוון שכבר המרלוג כבר התחיל לפעול. אז שתי הנקודות האלה אני רוצה להבין.
טוב, קודם כל לגבי השאלה הראשונה, האם ברבעון הזה אנחנו משלמים הוצאות של תפעול של כל המרכזים הלוגיסטיים שלנו, גם אלה שצפויים להיסגר, או בוא נגיד, גם אלה שנסגרו, גם אלה שצפויים להיסגר, וגם אלה שנפתחו, התשובה היא כן עם סימן קריאה. אנחנו גם לא מפרטים, עד כמה שאני יודע בדוח דירקטוריון, את העלות הכפולה, אבל הרבעון הזה הוא בהחלט סוחב על גבו עלויות כפולות כתוצאה מהפעלה של כל האתרים האלה, שאם להסתכל קדימה ולהגיד רגע מילה לגבי התחזית הלוגיסטית של הדבר הזה, אנחנו תוך מספר שבועות בעצם משלימים את כל מהלך המעבר. עכשיו אני מדבר על היום, לא על הרבעון. משלימים את המעבר, ובתקווה מהר למדי, אני מאוד מאוד מקווה, נחזור לראות את העלויות האמיתיות ולא את העלויות הכפולות, כפי שראינו אותם בשניים שלושה רבעונים האחרונים. אז לשאלה הראשונה שלך, התשובה היא כן, חד משמעית. Okay. הרבעון הזה סוחב על גבו הוצאות חד פעמיות של הפעלה כפולה. לגבי שאלת המימון,
כן,
תשובה היא כן, סימן קריאה כמו הקודם, ובעצם הריבון הזה כבר לא מושפע בפן המימוני מהפרויקט של שון.
יחסית לריבונים הקודמים, יש פה בסעיף הוצאות המימון, הוצאות יותר גבוהות בגין המימון של שון. לגבי ההוצאות, כמו שציון אמר, אנחנו כרגע, גם בריבון השלישי וגם בריבון הרביעי עדיין, נמצאים גם בבאזל, גם בפתח תקווה, גם ב... סליחה, צריפין ובעצם הוצאות הסחירות ובחלק מהאתרים גם התפעול עדיין קיימות וחלקם יימשכו גם ברבעון רביעי אבל וחלקם לא וכולם יסתיימו בתחילת השנה הבאה.
אוקיי, תודה רבה.
אני חוזרת על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוספת את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזירה את רשות הדיבור למר לסין לדברי סיכום, ברצוני להזכיר כי ניתן להזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-925-5940, החל מבעוד כשעתיים. מר לסין, בבקשה.
תודה. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם על השאלות הרבות, זה רק מסייע לנו להסביר ולתת את האינפורמציה שגם אתם וגם אנחנו זקוקים לה, וכמובן להמשך מוזמנים גם לפנות לתליה, לשחר ולכל הצוות הרלוונטי להמשך והעמקה. בשתי שורות רק סיכום, כדי שלא נחזור על מה שכבר נאמר בשעה האחרונה, רבעון עם שיפור טוב הטוב מאוד בכל הפורטפוליו של שטראוס למעט חברת הקפה, כאשר בחברת הקפה השפעה מאוד משמעותית של שערי החליפין, בעיקר של הריאל ושל הרובל. אנחנו ממשיכים בקונסיסטנטיות קבועה ליישם את האסטרטגיה שלנו גם בארץ וגם בחו"ל, עם הכיוון מאוד מאוד מדויק בניהול ההוצאות, החדשנות, הערך המוסף לצרכנים, וכמובן התגובות הרלוונטיות לתופעות המקרו והוולטיליות שאנחנו רואים בחלקים ניכרים בפורטפוליו שלנו. אז תודה רבה שוב, והמשך יום טוב לכולם.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של שטראוס גרופ. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.